פרשת וירא, ממשיכים באברהם אבינו. בשבוע שעבר דיברנו על 2000 השנים שבהם מתחילה תורה. אברהם נעשה מצווה, ויאמר השם אל אברהם לך. פרשת וירא מתחילה בהתחלה משונה קצת. היא לא מתחילה כפרשה בפני עצמה, אי אפשר להבין אותה בלי הקשר. וירא אליו השם, וירא אל מי? זה לא התחלה רגילה של פרשה. בדרך כלל פרשה פותחת באיזושהי כותרת, וירא אליו השם, כלומר ברור לכולם שאנחנו באברהם. גם פרשת נוח התחילה בנוח, וידענו כבר בסוף בראשית שנוח מצא חן בעיני השם, אבל היא בטוחת בפתיחה, אלה תולדות נוח, נוח, השתדיק. גם פרשת לך לך כבר עסקה באברהם, ויקח תרח את אברהם בנו, אבל השם אומר אל אברהם, לך לך מארצך, וירא אליו השם ואלוני נומרים. אגב, מאוד מעניין, וירא אליו השם. עד עכשיו כל התגלות שהייתה לאברהם אבינו, קודם כל הייתה פנייה אל אברהם. וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר. המילה אברהם מופיעה כל פעם, ובכל פעם, כמו שצריך להיות, השם מופיע לפני אברהם. אני לא יודע אם שמים לב לפתיחה הזו, היא פתיחה מרעישה. הפתיחה כאן פותחת בלי שם אברהם, וירא אליו, והסדר הוא הפוך. וירא אליו השם. כלומר, הנושא הוא אברהם. זה הופך לבולט מאוד כשכולם נזכרים במה שקורה בפסוקים הבאים. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. ועוד לפני שנכנסים לפסוק הבא, נזכור רגע ונשים עוד פעם לב לפסוק הראשון. זה פסוק תמוה לא רק בגלל הפתיחה, הוא כולו תמוה. וירא אליו השם ומה? לצורך מה? אין אף פעם במקרא וירא אליו השם סתם. וירא אליו השם ויומר. וירא אליו השם ויומר, התהלך לפניי. וירא ו. זה נשמע פסוק סיפורי, לא מובן. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נו, אז מה? כמה פעמים אנשים יושבים פתח האוהל כחום היום? מה החידוש? כל הפסוק הוא פסוק מחייב הבנה. ועכשיו מתחילה הפרשה. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. אנחנו נראה כמה פסוקים עכשיו. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. הפרשה הראשונה המפורשת שעוסקת בחסד של אברהם היא הפרשה שלנו עכשיו. כל הפרשות בעצם הן נובעות מחסד. הכל. שהוא לוקח איתו את לוט וכל הנפשות שהוא עושה בחרן, כל מה שיש עטוף חסד. אבל הפרשה הזו היא פרשת חסד מפורשת, ואנחנו רוצים להיכנס אליה לרגע אחד ולהבין אותה על הרקע של אברהם. הנושא שלנו הוא החסד. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. בפשט הפסוקים. האם זה דבר חדש או שזה קשור למה שהיה בהתחלה? הפרשה הייתה יכולה להתחיל יפה מאוד במילים וישא עיניו וירא. וישב אברהם פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא. מה היה חסר? אני חוזר ומזכיר פעם ועוד פעם ועוד פעם, שמה של פרשה הוא תמיד מבטא את מהותה. הוירא לכאורה בכלל לא חשוב לסיפור. על פניו. לך לך, נו, זה זועק. מה עושה אברהם אבינו בעולם? לך לך. נוח, דיברנו, בחשית. חיי שרה. אפילו פסוק טכני כמו תולדות. יש פסוק שיותר מתאר את פרשת תולדות, מתולדות. וייצא כל הימים של יעקב וחרן. הכל, מתחילת הפרשה הצופה של וייצא, זה וייצא. רק בוישלח הוא חוזר. וירא. הקדוש ברוך הוא נראה לו הרבה פעמים. והוירא הזה הוא כנראה מיוחד מהכל, ועל פניו, אם לומדים פשוטו של מקרא, רוצים להבין פסוק בפני עצמו, לא צריך את זה בכלל. ובלי הוירא היה השם, הייתה מתחילה פרשת החסד יפה מאוד, ובוא נלמד אותה כמו שהיא. פסוק ב', וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירץ לקראתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, וכאן צריך ללמוד איך לקרוא את הפסוק, אנחנו מיד נזכיר פה את רשי, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. רש"י אומר, אם מדובר פה אל האנשים, והמילה א', ד', נ', י', היא בעצם מילה מקבילה לרבותיי, אפשרות, אז הקושי הוא, מה פתאום אומרים מלשון יחיד? אם נא מצאתי חן בעיניך, היה צריך להיות אדוני. לכן אומר רש"י, יש אפשרות אולי להגיד שהוא פונה לגדול שבהם, ולגדול שבהם הוא פונה בלשון רבים, ואז, כלומר הוא פונה לכולם רבותיי, ואז פונה באופן יחיד לגדול, אם נא מצאתי חן בעיניך, והוא כבר יוביל את הכל. אבל הפירוש השני של רש"י, שנטמע בנו, ורש"י לא מציע אותו כמדרש, אלא כפשט, הוא שאברהם פונה אל הקדוש ברוך הוא. ושאברהם קרא לקדוש ברוך הוא אדון, כבר פגשנו בפרשה הקודמת. חז"ל אומרים, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה מי שקראו אדון, עד שבא אברהם אבינו שנאמר השם אלוקים, ושם כתוב א' ד' נ' י' אלוקים, במה אדע כי יירשנה. אברהם הוא זה שקורא לקדוש ברוך הוא אדון, והמושג הזה הוא מאוד מעניין. אנחנו התרגלנו כבר למושג הזה, כי אצלנו כל פעם שכתוב בתורה י' כ' ו' כ', אנחנו אומרים את זה. אבל המושג הזה כפי שהוא מופיע בתורה, הוא מופיע רק אצל אברהם אבינו פעם ראשונה. לפני כן המושג לא קיים. מופיע שם השם, מופיע שם אלוקים. אבל השם אדון, ואגב מדהים בלשון רבים, זה צריך להיות אדוני, בלשון יחיד. הנאי בלשון רבים הוא מאוד מעניין. הרי אני הפונה. אם זה רבים פונים, היה צריך להיות אדוננו. ואם אכן פונה כאן אברהם לקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, אז נסביר לכם עכשיו את הקשר בין כל הפסוקים. הקדוש ברוך הוא הגיע אל אברהם אבינו, לצורך מה? רש"י המפורסם, לבקר חולים. מה הקשר? כי הפסוק האחרון של פרשת לך לך היה שאברהם מל את עצמו, נימולו איתו. אגב, וירא אליו, זה ודאי קשור לפסוק האחרון, כי הפסוק האחרון הוא המילה איתו, איתו וירא אליו, זה האיתו של הפסוק האחרון. זה לא אברהם שמדובר עליו בפסוקים האחרונים, זה המילה האחרונה בעברית. וכל אנשי ביתו יליד בית ממולו איתו, כבוד, כבוד, כבוד. וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ועל השאלה שלנו לא ראינו אף פעם שהקדוש ברוך הוא נראה אל מישהו סתם? תשובה, נכון? לא ראינו. ולמה הוא נראה אליו? סתם, לבקר את החולה. ואז כשהוא בא אליו, פתאום יש לאברהם ניגוד אינטרסים, כי פתאום באים אליו גם אורחים. זה לא בדיוק באים אליו אורחים, הם עוברים. מילא באים אליו, נו, הם לא דפקו בדלת, הם לא נכנסו, הם עברו, הוא רץ לקראתם. אומרים חז"ל, ויאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, השם, אינה מצאתי חן בעיניך. עכשיו מובן לשון יחיד, והשם א' ד' נ' י', כמו שאמרנו לפני שנייה, זה מבית המדרש של אברהם, זה זכות יוצרים שלו הביטוי הזה. א' ד' נ' י', אדוני שהוא אדון העולם כולו, אינה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ימתין כבודו. למה? שהרי גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. ונכון שאתה הגעת, ואגב לפי פשט הפסוקים אני לפני, שימתינו, נכנסתי קודם, וירא, ואז וישא עיניו וירא. אבל כיוון שגדולה הכנסת אורחים, ואני חוזר, לא הכנסת אורחים, יוצא מפה שגדולה ריצה לנג'ז לאורחים שיבואו. הם לא רוצים, הם בדרך, עזוב אותם. כלומר, גדולה הכנסת אורחים בכל המובנים. אתם יודעים אגב את המילה הכנסה עכשיו? הכנסה זה לא איזה קפה אתה נותן לו, אלא הכנסה זה כפשוטו, אומרים מילים ולא שמים לב, הכנסה זה להכניס אותו. זה גדולה הכנסת. לא יודע אם שמים לב פעם המילה הזאת. המילה הכנסת אורחים הופיעה פה. אז הכנסת אורחים זה להסתכל למרפסת ולהכניס אותו פנימה. זה לא רק להציע את הקפה. זה נפלא, זה חשוב, אבל זה לא הכנסת אורחים. זה קפה. הכנסת אורחים זה הכנסת אורחים, וזה גדול מקבלת פני שכינה. ועכשיו תראו כמה מילים נפלאות, זה מדרש כל כך ידוע, אבל השכינה כבר פה. זאת אומרת, היא כבר התקבלה, קבלת קהל כבר הייתה, הוא כבר התקבל, האורח הקודם, הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, למרות שהוא כבר התקבל, אני אומר לו, אני מתנצל, יחכה כבודו, אני צריך ללכת להכניס אורחים. קודם כל, לא חידשנו כלום, רק למדנו את הפסוק. אז המילים חשובות, קבלה והכנסה. ההיגיון מאוד לא מובן, אבל נמשיך עוד שנייה. ואז הוא פונה מיד חזרה אליהם, ואומר להם, יוקח נע מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, הקפת לחם וסעדו ליבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. והצורה של החסד היא הרי פלאית. וימהר אברהם, תעזבו יום שלישי למילתו, במאה, לפי כל הדעות. וימהר אברהם האוהל אל שרה, טוב, היא צעירה, בתשעים, ויאמר מהרי, 30 קמח סולת, 30 כל אחד שאה, שאה זה כמות ענקית, לושי והסיוגות, ולבקר רץ אברהם. למה הריצה הזו? מה קרה? בסדר, הכנסת אורחים, מצוין. תן, הרי מים כבר נתת להם, יוקח נע מעט מים, זה כמו במסעדה טובה. קודם כל הוא שם להם מים, חשבון המים. יוקח נע מעט מים. אגב, המעט לא מסתדר עם כל הרץ והבקר והכל, למה מעט? המעט, הפשט הפשוט, אל תחשבו שזה תרחה בשבילי. זה כלום, זה מעט מים שם. קרו קצת. אתם לא מכירים כשסבת אומר קרו קצת, והכוונה זה שהיא לא מפסיקה להכניס לך? קח קצת, יוקח נע מעט מים. ואז הוא מתחיל את הריצה, כלומר קודם כל שיהיה להם מים. ולבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער. אני רוצה שגם נשים לב, הכנסת אורחים של אברהם, לפעמים אדם אוהב לעשות מצווה, ובלי שאף אחד שם לב, לא נעים גם להגיד בקול, הוא נורא אוהב לתפוס את המרכז. לא שהוא יתפוס את המרכז, אבל המצע תיאמר באופן אנונימי על שמו, מיסטר זה וזה. יש, הוא מפעיל את כולם, הוא נכנס בצד. הנער פועל, שרה פועלת, כל המערכת פועלת. כל המציאות פועלת הכנסת אורחים. וימהר לעשות אותו מי? הנער. כלומר, כולם גם נמצאים במצב של ריצה. מה מדובר? מה קרה פה? יש פה איזה טיפול נמרץ? מה קרה? מה אם יש להם? ויקח הם אב וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. כבר הזכרתי פעם. הנה סתם, כשמזכירים פעמיים בשם הזה, מביא עוד יותר גאולה. אמרתי את זה בשם רב אביגדור אומר מנצל. כל כך יפה, הוא אמר לי פעם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. מה מוסיף תחת העץ? נזכיר בשמו. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה זה מוסיף? ואם הוא עומד ליד העמוד, מה זה משנה? והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אז אמר לי, אוהבים לו פעם, הכל יש פה, חמאה, חלב, בקר, מים, אבל זה מדבר, חם. אין עץ. אז הוא עומד עליהם תחת העץ, תחת במקום. כמו עין תחת עין.
אתה אומר שזה מדבר, איפה זה היה?
חברון, חום, נכון, נכון, לא נדבר, נכון, נכון, פתח, אוהל, חום, היום, 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 אמרי, תחת העץ, אבל הרעיון של תחת העץ, שיהיה קרצן, זה לא חזר, חזר אומרים שתחת העץ, זה שהיה עץ לאברהם, ותמיד היה לו עץ, וממנו הוא נתן לכולם וכו', אבל אם תחת העץ הזה הוא תוספת, רק אמרתי את זה בשם, ויאמרו אליו, על יסרה אישך, ויאמר הנה ואוהל, ויאמר שוב, אשוב אליך כעת חיה, והנה ון, ומכאן ואילך הבשורה הזו. שכבר מתרחש החסד של אברהם אבינו, יש פה דבר שהוא מעניין מאוד, אני לא יודע אם שמים לב אליו, כשמתרחש החסד של אברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא גורם לאברהם אבינו שהחסד שמתרחש אצלו, הוא בכלל חסד לא נצרך. כי הם רק עושים את עצמם. כי הם מלאכים. כלומר, החסד שאברהם אבינו עושה, הוא בסופו של דבר, כך מתברר בפרשה, הם נוהגים מנהג המקום. הם אוכלים כי כך נוהגים. אם מסתכלים על אברהם בפרשות שלנו, בפרשת לך לך, בפרשת וירא, פרשת הכנסת אורחים היא יפה מאוד. חסד נתפס אצלנו, חסד לאברהם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם יותר מכל דבר. אני משער לעצמי, שאם אני אבקש לילד לצייר את אברהם, הציור הקלאסי יהיה, איפה אברהם יושב? ואיך הוא נראה? זקן לבן, רך או קשור? רך מאוד, נכון? כזה יפה, נכון? והוא מקבל, והוא... זה מרתק, כי אם נעבור על הפרשות, אז אברהם הוא קודם כל... איש משפט. הוא הראשון בעולם שעוסק במשפט נונסטופ. בפרק תתוון במלחמת, בפרק י' סליחה, במלחמת ארבעת המלחמת החמישה, מופיע בפעם הראשונה המושג משפט. כל המלחמה של ארבעת המלחים זה שהם באים אל אי משפט יקדש. מלך זום אומר לו תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם מחזיר את העיוות, את העוול בעולם, ומלכי צדק, משפט, מלך שלם מוציא לחם ויין והוא כהן לאלוהים. המשפט ממשיך אצל אברהם בפרשה שלנו ברמות שקשה להבין. כשהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו על סדום, הוא אומר לקדוש ברוך הוא את המילים הקשות ביותר. חלילה לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט? למה זה לא משפט? אם הם חטאו, למה זה לא משפט? אז אברהם הוא שופט. אני לא יודע אם מישהו מצייר את אברהם כלוחם. כרמטכ"ל עם מכשיר קשר והמון אנשים רצים אחריו. לפחות 318 סיירת ראשונה. אבל כך הוא מנהל את מלחמת ארבעת המלחמת החמישה. והם רודפים עד דן. ועד חובה אשר משמאל לדמשק. כל הדברים הברורים הללו זזו הצידה והשאירו לנו, הילדים, את הציור של אברהם פתח האוהל עם הזקן הלבן כחום היום, ולא בטעות. הדבר הראשון שעושה אברהם בעולם זה שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא הממליך. הוא המגלה את שם השם. הוא קורא בשם השם פעם אחרי פעם, ויקרא שם בשם השם, ויקרא שם בשם השם. הוא עושה רבבות רבבות נפשות בחלל. ועם כל הניסיונות שלנו להוציא מהטעות הילדותית שאברהם ושרה זקנים באים בימים והם באים ביחד בלך לך כשני זקנים, לא נכון, אברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורך כנשים, זה 30 שנה אחר כך. אברהם ושרה באים בלך לך עם רבבות 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 מאמינים של הנפשות שהם עשו בחרם. הרמב"ם מתאר את זה בהלכות עבודה זרה בהתחלה, איך הם מגיעים, מהי המהפכה שמתרחשת בעולם כשהם מגיעים לארץ כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, זה לא אברהם, זה עולם. כל זה בציורים לא נכנס לנו. ואני לא יוצא נגד, אני יוצא בעד, אני רוצה להסביר למה. חסד לאברהם. הציור שלנו זה אברהם יושב פתח האוהל. יש ביטוי לחזל, ביטוי פלאי. חזל אומרים, אמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, מידת החסד באצילות, מידת החסד העליונה. מיום שבראת בעולם את אברהם, מיום שעמד אברהם על דעתו, יש שם כמה ביטויים. לא צריך אותי. מי צריך אותי? האם תכונת החסד המהותית הזאת של אברהם, כמו שנראה אותה עוד מעט מסיפור הכנסת האורחים, והיסודות האחרים של המשפט וההמלכה, קראו אדון והלחימה, לא אנחנו בגן לקחנו רק את החסד, אלא כשהנביא רצה לתאר את אברהם הוא תיאר חסד. אברהם הוא החסד, הוא עמוד החסד. חסד הוא משפט, חסד הוא מלחמה, חסד וכל מה שמתרחש באברהם בדרך. אני חושב שצריך לנסות להעמיק במושג החסד, ודווקא החסד כפי שהוא בא פה אצל אברהם בהכנסת האורחים. וכשנבין את מושג החסד של אברהם, נדמה לי שנוכל להבין לא רק למה זו התכונה היסודית והעקרונית שעליה בנוי הכל, אלא למה מי שמלמד אותנו להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, מלמד אותנו שהדרך היחידה להגיע לשם זה דרך חסד. זה לא נראה קשור, זה נראה שני דברים. כשעוסקים תמיד בשיעורים על ההמלכה של אברהם בעולם, אז מדברים על העולם שכפר, ואברהם שגילה שיש אליך. חוץ מזה, אברהם היה בעל תכונה עצומה שנקראת חסד. ומזה אני רוצה להוציא. יסוד החסד הוא הבסיס לזה שיש בעולם מלך. הוא הבסיס לזה שיש בעולם משפט. הוא הבסיס למלחמה צודקת. הבסיס לכל מה שמתרחש נמצא ביסוד החסד. את יסוד החסד לזה אני רוצה לנסות להבין. מה זה חסד? אנחנו מכירים את המושג צדקה. אנחנו מכירים את המושג חסד. הם קרובים מאוד אחד לשני. אבל הרמב"ם מתאר, אבל הרמב"ם מתאר שהם גם שונים מאוד אחד מהשני. צדקה בשפה העברית שלנו, עסקנו בזה פעם מעט מאוד כשלמדנו את מגילת רות. צדקה במושג העברי שלנו קרובה מאוד למילה צדק. צדקה וצדק עם אותו שורש. לפעמים אנחנו כותבים צדק ומתכוונים לצדקה, כמו צדק לפניו יהלך. שמזה לומדים חז"ל שצריך לתת צדקה לפני התפילה. ולפעמים אנחנו מדברים על צדקה ומתכוונים לזה שצריך לשפוט משפט וצדקה. אברהם אבינו כל כוחו הוא שידעתיו למען אשר יצווה את בניו ושמרו דרך השם לעשות משפט וצדקה. הדמיון בין צדקה לצדק הוא עמוק מאוד. מה זה צדק? צדק בעולם המודרני, צדק וצדקה זה שני הפכים. צדק זה צדק. צדקה זה לא קשור לצדק. תעשה איתי צדקה, אני יודע שלפי הצדק לא מגיע לי. אבל זה שזה מגיע באותה מילה, במקור, בעומק של זה בעברית, בא ללמד אותנו יסוד שהרמב"ם מדבר עליו במורה נבוכים, והוא יסוד מאוד גדול. אני אומר את זה כהקדמה למושג החסד. עולם חסד ייבנה. ולעניות דעתי פירוש המושג שעולם חסד ייבנה פירושו, שעולם לא חסד יחרב. אם יהיה משפט, ואם יהיה צבא, ואם יהיה הכל, עולם לא חסד, המשפט שבנוי על לא רק מתוך חסד, הוא סכנת נפשות. עולם חסד ייבנה פירושו שכל מבנה העולם צריך להיות על תשתית החסד. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם במידת החסד. הוא ברא את העולם בכל המידות. אבל החסד הוא תשתית העולם. ולכן אברהם הוא היסוד. אברהם מגלה לעולם את מלך העולם, את מלך מלכי המלכים. אבל יסוד הגילוי הוא החסד. אני רוצה להסביר את זה. צדק וצדקה, נחזור. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה צדק? מה זה צדק בעצם? צדק זה מצב משפטי, חוקי, שאני רואה בו מציאות של עוול, ואני לוחם לתיקונו. אני רואה עוול, ואני מתקן את העוול הזה. אני מחזיר למי שצריך, אני מוציא ממי שצריך. הכלים שלי לעשיית הצדק הם כלים של צדק. יש לי כלים משפטיים, יש לי כלים הגיוניים לעשות צדק. בעומק, וזה לפני עצמו שווה עולם שלם, בעומק הצדקה נובעת מהצדק. צדקה אני עושה עם האני שזקוק לצדקה. איך אמרנו כבר בהתחלה? את הכנסת האורחים הזאת זכה אברהם לעשות עם מי שבכלל לא היה זקוק לה. זה הופך את זה למשהו אחר גם. הכל בא מבהירה אל המשל, לאט לאט. הצדקה אני נותן למי שאין לו. בעומק, הצדקה והצדק הם היינו אח. רק שבצדקה אין לי כלים משפטיים או כלים אחרים שאוכפים אותי, אלא יש לי כלים מוסריים פנימיים שאוכפים אותי להגיע לשם. אבל זה אותו דבר. אם אני מאמין, אז אני אומר כאן, זה לא צודק של הילד הזה אין בית. זה לא צודק. צדקה it is not charity, כמו שאומרים באנגלית. צדקה and justice, צדק, הם בדיוק מאותה מילה. זה לא צודק, זה מנוגד לצדק. באים פילוסופים נכבדים ואומרים, מה פירוש זה לא צודק, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא גם ברא אותו עם עוול. וההבדל בין צדק משפטי לצדקה מוסרית הוא האם זה נובע מכלים חיצוניים או מהכוח הפנימי של אותה דברים. זה מאוד עמוק. זה מהפכת עולם התפיסה הזו. היא מאוד מאוד חשובה. אבי מורי, זכרונו לברכה, תמיד היה ככה, גם מדבר על זה וכותב על זה, אבל מזכיר את זה בלי סוף. היה אומר ששם אצל הנוצרים יש את המושג של השומרוני הטוב. זאת אומרת, זה לא שלנו. זה לא מבית מדרשנו. זה לא קשור אלינו. זה לא charity. זה צודק וזה מושחת לא לעשות צדקה. כמו ששחיתות לא לעשות צדק, שחיתות לא לעשות צדקה. צריך להיות בעולם מאוד מוסרי משביל. זאת שחיתות לא לעשות צדקה. כי זה לא שלך. כי הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שבו אתה רואה את הקושי הזה, את העוול הסוציאלי. מה זה משנה אם זה עוול שנובע מזה שמישהו הרביץ לי, או שזה עוול שזה נובע מזה שהוא עכשיו אדם אני. שמעתי בדרך כאן על, 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 על רצח בנתניה של, של, של אישה שנרצחה. אז יש שם עכשיו שני ילדים כאן. אז זה מרגש כי כולם שומעים. זה צדק או צדקה? החובה שלי היא לגדל אותם. זה היינוח. וכשהקדוש ברוך הוא הפגיש אותי עם זה, אז זאת אומרת שהוא אמר לי, תבחן את הכלים שלך, או החיצוניים, או הפנימיים. שניהם נובעים מצדק בעולם שיש בו הקדוש ברוך הוא. חשוב מאוד. אז מה זה חסד? ממשיך הרמב"ם. חסד זה לא צדקה. לא כתוב בתורה, בפסוק, עולם צדקה יבנה. כתוב עולם חסד. צדקה היא פעולה שאני עושה עם מי שזקוק לה. לא כי אני חייב משפטית בכלים חיצוניים, אי אפשר לדון אותי אם אני לא שואל מחר מה מצבם של שני הילדים האומללים. אבל אם יש לי יכולת לעשות שם משהו ואני לא עושה, אז יש כלים פנימיים שצריכים לדון אותי. זה צדק. אז מה זה חסד? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא עשה איתי צדקה, כי לא הייתי. הוא ברא אותי. אתם מבינים את ההבדל? הוא לא עשה איתי צדקה. מישהו פעם אגב שם לב שאברהם, שזה אותיות עבר ובעברתו, זה בחילופי אותיות, אותיות בורא, בריאה, לברוא. בעצם חז"ל אומרים את זה, הם מבקשים שנשים לב לזה. כי הם אומרים שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם עם היי זעירה, והם אומרים אל תקרי בהי ברעם אלא באברהם, ותמיד אנחנו אומרים שזה בזכות החסד של אברהם והעולם נברא וכולי וכולי וכולי. חסד עם צדקה באה לתקן עוול משפטי בכלים החיצוניים או מוסרי בכלים הפנימיים. החסד בא להחיות אותו. ולא להתבלבל, גם הצדקה באה להחיות אותי. לא, הצדקה באה לתקן עוול שאני אוכל לחיות אותו. הצדקה היא כי ראית מישהו שזקוק לזה. החסד נובע מעצם היכולת שלך להאמין שהקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. נתן בך את הכוח הזה. ובכוח הזה אתה יכול לברוא אותי. זה מהפכת עולם שחושבים על זה לעומק. רות עושה חסד. היטב חסדך האחרון מן הראשון. מגילת רות אומרים עליה חז"ל, אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה, ולמה נכתבה? כי כולה חסד. ולמה היא נקראת במגילת רות בשביל מתן תורה? כי התורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, וכל מגילת רות היא כולה חסד. יודעים מה הפשט בעומק שם שכולה חסד? בהיגיון רות פועלת בכלל לא פעולה של צדקה. אפילו לא של צדק. זו פעולה לגמרי אחרת. נעמי לא רוצה בכלל שתבוא איתו. היא מתחננת לה שלא תבוא איתה. זה רק נזק. היא גם משכנעת אותה שהדבר שהכי ישמח אותה זה שהיא, הקלה הצדיקה והצעירה הזאת, תלך ותמצא לבעל. אין לה בשבילה בנים, העוד מבנים במעל. היא מבינה מה הפירוש להביא מואביה אחרי הבגידה שלהם והיציאה שלהם מהארץ בימי הרעב חזרה הביתה. רות אומרת לה, עד כאן. זה כבר לא עניין לך. עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, מה שאת חושבת שמת, האדם יכול להחיות. היא הולכת אל בועז, הזקן בין ה-80 באמצע הלילה לגורן. והוא אומר לה, היטב את חסדיך האחרון. הוא לא זקוק לזה. הוא לא ביקש את זה. הוא לא עני. נולד הילד והוא לא נקרא הבן שלה. כולם אומרים יולד בן לנעמי. היא, מה שהייתה אמורה להיות אם היא הייתה זוכה, הגר לשרה. אם היא הייתה יודעת את הפעולה שלו. מגילת רות היא תיאור של מערכת נפלאה, עם משפט, עם צדק, אולי גם עם צדקה, בלי חסד. אלימלך, מחלון, קיליון. וההגעה של רות היא ההפיכה את העולם. אתם זוכרים את האיש הפלוני על... אתם זוכרים את האיש הפלוני אלמוני שאומר שהוא באמת היה שמח מאוד לקחת את רות, אבל זה ישחית את נחלתו. והוא צודק. אין שום טענה של צדק כלפיו. מביאים 10 זקנים ומביאים בידים ומאשרים את הכל. זה בסדר גמור. מגילת רות היא הבשורה שמשיח יבוא רק מעולם שפותח בחסד. אם צדקה היא לתקן עוול בעולם, חסד הוא לגלות לך שאתה יכול להיברא מחדש. שאתה אלוקות. שאתה צלם. חסד זה המושג היסודי שעליו בכלל יכול להיברר העולם. אתם יודעים איך בנוי העולם שאליו נכנס אברהם? הוא בנוי ממלאכים שבאים פה אחרי דור המבול ואחרי דור הפלגה, נמרוד, מגדל בבל, 4 מלאכים את החמישה, משלמים, קונים, מוכרים. מלכי סדום משלמים מס לקדור לעומר. הם לא שילמו את המס. אגב, אפשר לתת פרס הצטיינות לקדור לעומר על אהבת אדם? כי כתוב שם ש-12 שנה עבדו את קדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, וב-14 שנה בא קדור לעומר. מסביר רש"י, 12 שנה עבדו ועוד 13 שנה מרדו. כלומר, קדור לעומר שלא מקבל מיסים, ממתין, הלוואי חברת חשמל הייתה מחכה. יפה מאוד. צדק עם צדקה ועובד סוציאלי שנשלח מדי פעם לוודא שאתה ממשיך להיות סדומי קטן ולעבוד את הקורנוניס, ואז נלטף אותך. אתם יודעים מה זה חסד? חסד זה שאברהם אבינו לוקח את חניכיו, ילידי ביתו, והם הולכים להילחם בשביל מי? בשביל סדום שאמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. ואז כשהם מגיעים למלחמה מתברר שלא את סדום בכלל אברהם אבינו מחזיר. גם את סדום כתוב בפסוק. אבל לפני שהוא מחזיר את סדום, הוא מחזיר את הרכוש ואת הנשים ואת העם. ולמדנו פעם את הפרשה הזו, היא הרי פלאית, כי כשאתה קורא אותה אתה שואל, רגע, 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 לא כתוב שם שארבעת המלכים לקחו את הנשים, כתוב רק שהם לקחו את הרכוש. ואיך אומרים המפרשים, אין שום קושייה, זה הרכוש, כל העולם הוא רכוש של המלכים, מדינות הם רכוש של מנהלים שלהם, הכל רכוש. לכן המלחמה הזאת מסתיימת ותן לי הנפש והרכוש כך לך, של מלך סדום. ואברהם, אברהם לא יוסף הצדיק, הסבא רבא של יוסף, אברהם הוא הראשון שאומר בלעדיי. יוסף אומר לפרעה בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה, ואברהם אומר למלך סדום בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים הם יקחו חלקם. חסד הוא מציאות שבה אני מגלה לך שאתה אלוקות. זה לא אני פותר לך עניין. אני מתחנן בפניך שתזכה אותי להיות אלוקים. הכנסת אורחים היא לצאת החוצה ולבקש משלושה אנשים, תנו לי משמעות. תנו לי להיות אלוקים. תעשו איתי חסד. חסד זה שאני בכלל לא יודע מי עושה חסדים. אתם מבינים מה זה למנוע מאדם לעשות חסד? זה רצח. זה להפוך אדם ללא אלוקים. מה היה בזה? חז"ל אומרים, האומר שלי, שלי ושלך, שלך. זו מידה בימי, ויש אומרים, זו מידת סדום. ואין שום סתירה. מינה בינונית פירושו, לפי זה יכולה להתנהל חברה 100%. והיא 100% יכולה להיות סדום. היא יכולה להתנהל 100% והיא יכולה להיות סדום 100%. ואין פה נושא ביטוח. בהיעלם החסד. ואני מה נקרא בהפטרה השבת? בואו נפתח אותה לשנייה אחת, לחצי שנייה. הפטרה. ההפטרה שנקרא השבת אחרי הפרשה. הפטרת וירא. אותה הפטרה. הדיון בין הספרדים לאשכנזים בהפטרה זה איפה מסיימים. כן, האשכנזים מסיימים שם באיזשהו מקום באמצע ותומר שלום ובשיא המתח. האנשים הזה, אבל הספרדים נותנים ככה עוד קצת. הספרדים, כן, הספרדים מסיימים ותומר שלום להתראות, והאשכנזים נותנים את ההסברים. אבל מה מביא את ההפטרה הזאת? היא פותחת באישה אחת לנשי בני הנביאים, צעקה אל אישה, עוד רגע נחזור לזה. אחר כך מתחיל סיפור אחר לגמרי. אחרי זה מתחיל הסיפור של בחומשים האלה הם פסוקים, אבל זה בעמוד נ"ח בחומשים האלה, בעמוד נ"ח. אחרי 5-6 שורות בהפטרה, אתם רואים את ההפטרה? אחרי 5-6 שורות כתוב, ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. בסדר? והוא מדי עוברו יסור שם לאכול לחם, עליית קין קטנה, נכון? הוא מתפלל שיוולד לילד, הילד נולד, הסיפור מוכר, הילד נולד, נכון? ואז הילד מת, יחזי, הוא מחיה את הילד, ומה זה עושה בהפטרה הזאת? מה זה עושה בפרשה? למועד, כעת חיה, עקידת יצחק, הכל נפלא. אבל זה מצוין, אז הייתה ההפטרה צריכה להתחיל, ובאי היום ויעבור אלישע אל שכנם. כל הפסוקים הקודמים לא קשורים לכם. כל הפסוקים הקודמים בכלל לא קשורים. בואו נסתכל רגע על הפסוקים הקודמים, זה סיפור אחר, זה לא ההתחלה של הסיפור הזה. לא שמים לב לזה. כולם עושים בחצי השני. אבל הסיפור מתחיל בחלק הקודם, ושם אין דיון ספרדים אשכנזים. את זה כולם קוראים. בואו נקרא את ההתחלה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. לא יאמין. עבדך אישי מת. זה לא אותו סיפור בכלל, זה סיפור אחר לגמרי. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. איך זה קשור? ביום הלילה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר, אין לשפתחתך חול בבית. כי אם אסוך שם, בואו נסתכל רגע על הפסוקים האלה, זה לא יאמן. ויאמר, לכי שאלי כלים, לכי שאלי לך כלים מן החוץ מעת כל שכנייך. כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלאת השיא. אני מיד ממשיך, אני רק רוצה לסכם מה היה עד עכשיו. אישה אחת מנשי בני הנביאים, היו בני נביאים, להקות של בני נביאים, תלמידי נביאים, עוד מעט נראה מי זאת האישה. צועקת אל אלישע, מה היא צועקת לו? היא צועקת לו, העולם מושחת. מה היא צועקת? שימו לב למילים, מה היא צועקת? זה נורא, זה מזעזע, שימו לב למילים. אנשי משפט בכלל צריכים לשמוע את ההפטרה הזאת, זה מזעזע. עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. סיום. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אי אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשתי צורות, מה כתוב פה? באו מההוצאה לפועל, לא היה כבר מה לתת להם, אז הם לקחו את הילדים. אתם מבינים איפה נמצאים? זה לא בסדום, זה בשומרון. זה אצל אלישע. זה אצל יהורם מלך ישראל. זה בבית ספרנו. הנושה בא לקחת ילדים לעבדים. באנו לכל איזה שני ילדים. אז למה היא הולכת אל אלישע? לכי לבית המשפט. מה את באה לאלישע? רוצי מהם. תרוצי מיד, שופט תורה, תעצמי את העסק, תעשי משטרה. תפעילי משהו. הנושא בא לקחת, חכו. ויום ילדה אלישע, מה אעשה לה? מבוש, מה תעשה לי? אם באתי אליך, תתפלל, תצעק, תעשה נס. תלך למלך. והוא שואל ועונה בעצמו, תגידי לי, מה יש לך בבית? למה, אתה רוצה לעשות פריסטסיה? אתה יודע, מה זה פה עכשיו חידון? פריביה? מה יש לך? אין לי כלום. מה זה משנה שמה יש לי בבית? הרי אין לי מה לתת להם. מה יש לי? אין לי מה, אתה חושב שאם היה לי מה לתת להם, אם היה לי אורז יבש, לא הייתי נותן? אין לי מה לתת. אני אומר, יש לך שלקחו את הילדים, אז אתה שואל אותי מה יש לי בבית? זו שאלה כואבת, מה אתה שואל אותי בכלל? הגיד לי מה יש לך בבית. אגב, יש פה לך בקרי ולך עם יור. אתם שמים לב? בכתיב. לכי תחפשי, לכי, 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 כתיב. לכי תחפשי, יש לך משהו בבית. זאת אומרת, אין שיש לך חול בבית. אין? כי אם היש. אסוך שם. סביר להניח שאת האסוך הזה, כשהיא יציאה להוצאה לפועל, הם זרקו עליה. כדי קצת להשפיל. לפני שלקחו את הילדים. או אולי כדי שהיא תראה את זה, ולא תשים לב שלכם. ויום הלכי שאני לך כלים מן החוץ, מעט כל שנייך. כלים ריקים, אל תמעיטי. תביא הרבה כלים. אז יהיה לי אסוך שמן והרבה כלים ריקים, יישר כוח. ואגב, למה שנתנים? מן הסתם היא ענייה מרודה, שהנושה כבר לוקח ילדים, מה יתנו לה? עוד פעם באת לקחת משהו? ובאת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, זה לא היה מן השם, ויצקת על כל הכלים האלה, מאיפה? זה כבר הנס שם. והבנתי, אז אם כבודו עושה נס, אפשר לעשות אותו קצת יותר פשוט, עם כל הסוג שמן והניהול המשובח הזה? אי אפשר להרגן משהו עם רבי מאיר, משהו. והמלא תשיג, ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בנים. אלה שנשארו. הם מגישים אליה והיא מוצקת. ראי כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. נס מופלא. פתאום שמן, שמן, שמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן. זה גם בשני שלבים. כלומר, הוא קבע את הפגישה נוספת. למה לא תגיד לה את הכל מההתחלה? לכי מכרי את השמן. ושלמי את נשייך, את הכסף תשלמי, ואת ובנייך תחיי בנותה. איך זה קשור לפרשה? לא נעים לי בכל רם. איך זה קשור לפרשה? זה כל הפרשה. ההפטרה מספרת שני סיפורים, וזו הפטרה מדהימה, זה לא מתאים להפטרה, הפטרה בדרך כלל מתרכזת בנושא. פתאום מביאים להפטרה שני סיפורים, אשכנזים, ספרדים, כל הדעות, שני סיפורים. הסיפור שלא חושבים באמצע זה הסיפור הזה, וכל המוסים בסיפור השני. ורק על בסיס הסיפור הזה אפשר להגיע לסיפור השני. אז על הסיפור הזה חצי דקה. הסיפור הזה עוסק בחברה שיש בה הכל חוץ מחסד. אומרים חז"ל, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לאישה, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך ירא את השם. נביא אלוקים לא חייב להכיר כל אחד. אתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, אומרים חז"ל, זה פסוק ברור לגמרי. יש רק אדם אחד שנאמר אליו, עבדך היה ירא, וקוראים לו עובדיהו הנביא. ועל עובדיהו נאמר שהוא היה עבד השם, והוא היה ירא את השם. ועל עובדיהו מסופר שעובדיהו בימי איזבל ואחאב מחביא את הנביאים שהוא רוצה ללמד כשהיא קורטת את כל הנביאים איזבל. אז הוא רוצה להחביא אותם, והוא מכספו היה אדם עשיר, מחיה אותם, מחלקל אותם. מדובר במאות, אז הוא מחלקל אותם. והוא מחביא אותם במערות, במחתרות. נו, אבל אי אפשר בלי שהמערכת איכשהו מגבה, כי אתה תתמוטט. אז בשביל זה יש מה שנקרא, איך קוראים לזה החבר'ה בשוק הזה, יראת שמיים. אז משלמים את זה. למי משלמים? לבן שלמים. בימים הם אחאב הוא המלך, לאחאב יש בן, קוראים לו יהורם. סוקרים איתו עסקה, קצת משלמים. עובדיהו היה האיש על בית אחאב. בסיפור המפורסם, כשאחאב אליהו מחפש אותו, ואחאב אומר שהוא יעשה, אז השליח הוא עובדיהו, זה אותו עובדיהו. ועובדיהו שהיה ירא את השם, מחלקל אותו. לאט לאט, הכסף נגמר. אין לו מה להחזיר על השוחד. הוא חייב להחזיר. לאט לאט עובדיהו מת. לך תדע אם לא מהנתינה האדירה הזאת. האישה נשארת לבד. יהורם נהיה מלך. מעניין אותו כל הסיפור? המלך רוצה את הכסף. מה הוא יגיד רשמית ששיחדנו מקודם? לא יפה. אז מה הוא יגיד? אז הוא יגיד שהוא צריך את הכסף. תלכי את הדין לכסף. אבל אין כסף. היא אלמנה, יש לו שני ילדים. ואז הוא בא לקחת את הילדים. הוא נציגו, שליחו. צדיק. צדיק זה צדיק. הם באו עם צווים מסודרים. לא ניתן לראו, הכל מסודר. יפה, חתום, מסודר. צדק. ובצדק הזה היא באה וצועקת אל אלישע, למי היא תצעק? למלך. למי היא תצעק? להוצאה לפועל, לאן היא תלך? אז היא צועקת אל אלישע. מה, אתם לא מבינים מה עושה פה ההפטרה הזאת? זה ההפטרה של הפרשה על סדום. זה ההפטרה שמתארת לאן אפשר להגיע כשיש בעולם סדום. זה ההפטרה שבאה להגיד שסדום יכולה להיות פה. ובתוך ההפטרה הנוראית הזאת על סדום, חטאת סדום, שימרו זאת קציני עמורה. הנביא מתאר את עמורה וסדום. ובתוך הסיפור הזה מתארת עכשיו ההפטרה את הדבר המדהים. אתם יודעים מה אלישע אומר לה? אלישע נותן לה את הכוחות הכי גדולים. הוא אומר לה, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, כלום. והוא אומר לה, אין דבר כזה. הוא אומר לה, אין דבר כזה. שם, שם. הוא אומר לה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, כלום. אז היא מוכרחה למצוא משהו. אז היא מוצאת הסוך שמן. והוא מלמד אותה שעם הסוך השמן הזה היא יכולה להוציא הכל. אין כלום. יש לך את הכוח לברוא. והוא לא גומר בזה את השיעור. הוא אומר לה, ועכשיו תלכי את כל השירים שלך. אתם יודעים מה המצב הנפשי של אישה במצב הזה? היא סוגרת את הדלת. היא לא יודעת מה השכנים חושבים. היא לא רוצה לראות אף אחד. היא לא מעיזה. והוא אומר לה, את הולכת עכשיו אל כל שכנה ומביאה בלי סוף כלים ריקים. והם כולם נותנים לה כלים ריקים. ואז נעשה הנס. הנס יכול להיעשות כשאת מאמינה בחסד. תכריחי אותם לחסד, תכריחי אותך לחסד. תהפכי את העולם של המשפט על ידי החסד. עליו יוקם עולם של צדק. כשהיא גומרת, כשהיא מסיימת, היא אומרת, עכשיו מה? והוא אומר לה, עכשיו לכי לשוק. אתם חשבתם פעם על אלמנתו של עובדיהו שעומדת עכשיו בבסטה למכור שם? היא צריכה לעבור את מעגל השכנים, להמשיך למעגל של השוק של העיר, ולעמוד בשער העיר ולמכור שמן. הוא לא מציע לה לשים שם שליח, הוא אומר לה שהיא מוכרת. הוא אומר לה, ואת תראי שהעולם אוהב אותך. והוא אומר לה, ואת תראי שהעולם ייתן, ואת תראי שהעולם אוהב. והיא הולכת לשוק, והיא מוכרת את השמן. ואת ובנייך תחיי בנותיו. ורק על הבסיס הזה עובר אלישע אל שונן, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. רק על הבסיס הזה בא כל השם. אלישע לא בא לגלות את מה שהוא מגלה במופת של הנביא שיכול להחיות את המת. אלישע בא לגלות שבכל אחד ואחת מאיתנו יש אלוקות של חסד. זה עולם חסד. אברהם אבינו בא לגלות בעולם שיש מלך. שיש מלך פירושו שאתה אין סוף. וכשאנחנו לא מסבירים את זה לעצמנו, אנחנו מפספסים את הכל. שיש מלך לעולם פירושו שאין מלך בשר ודם. אין כלום, אין דבר כזה. זה בלוק שיגמר. אין נמרוד. שיש מלך העולם פירושו שאתה אין סוף. יש שאלה הלכתית. תוספות שואלים במסכת ברכות, שמתם לב פעם לברכה שבה פותחים את 18? ברוך אתה השם, נו, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. יצא לכם פעם להתבלבל ולהגיד אלוקינו מלך העולם, כשככה בסידור לא שמים לב, מכירים את זה שזה קורה פעם? זה לא בלבול כל כך, אתם יודעים למה? כי במהותה של ברכה חייבת להיות מלכות. אתם מכירים ברכה בלי מלך? אין. בורא פרי העץ, שהכל נהיה בדברו, כל ברכת המצוות, להניח תפילין, להדליק נר של שבת. למה? כי מהותה של הברכה זה הברכה פה בארץ, כמו שמרוויחים עץ. מהותה של הברכה זה שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא. שואל תוספות, אז מה פירוש ברכה בלי מלך? זה גם עניין הלכתי. כתוב שכל עוד הוא לא אמר את המילה מלך, הוא עוד יכול לתקן. יש בזה כל מיני עניינים הלכתיים. כל ברכה יש בה בהתחלה, לא בסוף, רק בהתחלה שם ומלכות. נו, מה התשובה? הברכה שפותחת את כל התפילות שלנו מתחילה באלוקינו ואלוקי אבותינו במלכות. יש שתי תשובות עיקריות בראשונים. תשובת תוספות במסכת ברכות, לא יענה. יש מלך. אלוקי אברהם זה מלכות, כי אברהם המליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. תוספות במסכת ברכות בדף מ. בכל הברכות צריך להגיד מלך, כי לא הזכרת את אברהם. אז בכל הברכות אתה אומר מלך, כי אתה מתכוון שהוא מולך. אבל הרי מה אתה עושה בתפילה? אתה רוצה להגיד שאתה יכול בעולם הזה לעשות, שאתה רוצה להיות בריא, שאתה רוצה אוכל, בשביל, כדי להמשיך. אז אתה מתחיל במלכות, אבל המלכות מתחילה עכשיו מזה שאתה ממליך, הממליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה אלוקי אברהם, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אז לא צריך מלכות, כי יש מלכות, המלכות זה אלוקי אברהם. איך ממליכים? אז אצלי התפיסה השתנתה. תמיד היו לי תפיסות נפרדות. יש שיעור אחד על אברהם המחנך, יש שיעור אחד בירק את חניכיו, אחד על אברהם של הצדק, אחד על אברהם של סדום, אחד על אברהם של השיפוט, אחד על אברהם של המלחמות, וגם אברהם הוא איש חסד עם הזקן מהסיפור בהתחלה. חסד לאברהם, כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, צריך את החסד. על בסיס החסד תוכל להופיע משפט, תוכל להופיע מלכות בעולם. ואז כל המושגים ישתנו. המשפט יהפוך להיות לצדקה ומשפט. והמלכות יהיה למלך העולם, שלגביו אני גם אינסופי. ואז תובן המלחמה של אברהם על חסד, לא רק על צדק. יש ביטוי של מלחמות על צדק, אברהם לוחם על חסד. זה לא מלחמה על צדק לסכן את חניכי כדי להביא חזרה את הנעליים של אנשי סדום. זה מלחמה על חסד. זה מלחמה על השאלה האם בעולם הזה יש חסד שעליו העולם ייבנה, גם בסדום הארורה. או האם העולם נגזר להיות עולם של אדונים ומשורתים. על היסוד הזה מתחילה הכל, מתחיל הכל. על היסוד הזה אפשר להתחיל להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מן הגן. ערב טוב וברוך.